שלום וברכה לכל, לכל הקהל הקדוש. אנחנו ממשיכים בפתיחת המסכת. אנחנו בתוספות הראשון במסכת, התחלנו אותו. אנחנו שואלים למה קוראים לגט גט, ואז רבנו תם אומר שגט בגימטריה זה יוד בית, וכותבים יוד בית שורות בגט. ואחר זה רי, רי שמע בשם רב אי גאון ובשם רבנו סעדיה גאון. זה מעניין, כי בין הגאונים לבין רי יש כאן מאות שנים. היה צריך כל מיני חוליות מעבר בדרך, אבל איזשהו קשר מעבר. למה כותבים י' ב' שורות בגט? כי זה גימטריה גט. למה קוראים זה גט? אז רי שמע בשם רב אי גאון ובשם רבנו סעדיה, משום דכתיב ספר כיתות. וכתב לה ספר, נתן בידה ספר כיתות ושליחה מביתו. אז מה אם כתוב ספר כיתות, איך זה קשור? כשיעור י' ב' שיטין המפסיקים בין ארבעה חומשי ספר תורה, כדי אמר בבטרה שצריך להניח ארבעה שיטין בין כל ספר וספר. יש הלכה למשה מסיני שיש לנו הפסקות בתורה, יש פרשה סתומה, פרשה פתוחה, זאת אומרת שאם סתומה אז יש רווח קטן, פרשה פתוחה יש רווח גדול, אז יש גזרת הכתוב שבין ספר לספר, בין חומש לחומש צריך ארבע שורות. אז בין ארבעת חומשי תורה יש שלושה רווחים של ארבע שורות, בין בראשית לשמות אחד, שמות ויקרא שתיים, ויקרא במדבר שלוש. שלוש כפול ארבע שורות זה 12 שורות, אלא מה שיש חמישה חומשי תורה, ואין ארבעה חומשי תורה. אז רי מסביר, והפסק שבין וידבר, זאת אומרת חומש במדבר, למשנה תורה, חומש הוא לא חשיב, זה לא נקרא הפסק. למה לא נקרא הפסק? שאינו אלא חוזר ושונה מה שלמעלה. פלפול כזה, שרי כנראה מאוד משוכנע בו, הוא משוכנע שזה ראוי שיעבור מהגאונים, מרבנו סעדיה. פעמים בודדות מאוד אנחנו רואים בתוספות את הגאונים. אז יש, מה הקשר? אנחנו שואלים, מה הקשר, נכון? יש שאלה, למה מסכת גיטין קודמת מסכת קידושין? לא קושיה גדולה מדי. אבל קודם מתחתנים בדרך כלל, ואחרי זה בעזרת השם לא מתגרשים. אבל כל מי שלא עלינו התגרש, היה צריך להתקדש קודם. אז לפי סדר הזמן, כמו שבשולחן ערוך אור החיים, יש קודם הלכות השכמת הבוקר, אחרי זה הלכות תפילין. אתה בדרך כלל מניח תפילין אחרי שהתעוררת. אז קודם גיטין, אחרי זה קידושין. אז יש שתי תשובות. תשובה אחת היא שזה לפי סדר הפרקים. הרמב״ם בהקדמה משניות מסביר את סדר המסכתות, הוא לא עונה את התשובה שלי. הוא עונה איזה רציונל, יש איזה היגיון בסדר המסכתות. והרמב״ם מתווה את הקווים הכלליים שלו. אנחנו כשאנחנו מסתכלים בש"ס שלנו, אז מסכת, ככל שהיא יותר ארוכה ככה היא בהתחלה, בהתחלה יש מסכת יבמות, 16 פרקים, אחרי זה כתובות, אחרי זה יורד לנדרים, זה 11, נזיר, סוטה, גיטין, שלושתם 9 פרקים, והקידושין זה 4 פרקים. אז זה תשובה אחת. אבל לפי הרמב״ם שרוצה היגיון, לא רק לפי הרמב״ם שרוצה היגיון, הריטב"א שואל על המשנה הראשונה שלנו, הריטב"א הראשון, זה הריטב"א, תלוי מי זה הריטב"א. במוסד הרב קוק זה רבנו קרשקש. המיוחסים לריטב"א. אז הוא אומר, מה זה מביא גט ממדינת הים, צריך שום אפשר לך אתם? מאיפה הגעת? תנא יחכי, הוא משתמש במילים של אמרה ברכות. מי דיבר על גט? תסביר על קודם גט. ואז הוא אומר שזה מדבר על המשנה הראשון של קידושין. אז משהו שבזמן הריטב"א, לפי הריטב"א, קודם הייתה מסכת קידושין, ואחרי זה הייתה מסכת גיטין. כך אתה מסופר מוכיח. קודם קידוש ואחרי זה גיטין. אנחנו, הסדר שלנו, הסדר של הרמב״ם, שקודם גיטין ואחרי זה קידושין, ככה גם בכל הדפוסים שלנו, כל ההוצאות שלנו, אנחנו נוקטים שקודם מסכת גיטין ואחר כך מסכת קידושין. אז מה הרעיון? או בגלל סדר הפרקים, שאז אין מה לדון בזה, או שוב, לפי הרמב״ם שיש בו היגיון, אז מה ההיגיון להתחיל מסכת גיטין ואחר כך מסכת קידושין? אז אני חושב משהו מבואר בתוך דברי רי בשם רב אי גאון רבנו סעדיה גאון. מה הקשר למסכת גיטין לרווחים האלה שבין... אז בתחילת חומש ויקרא, כתוב ויקרא השם אל משה, מוהל מועד, שלכל דיבור קדמה קריאה. הוא לא מתחיל לדבר פתאום אל משה. הוא קורא לו. מי שאומר לך משהו, שלום, מה נשמע? קורא לו. זה לפני, נוצר איזה מעמד כזה, זה מפגש אלוקי מיוחד במינו, עוד לפני התוכן הספציפי. עוד לפני ש... הוא לא מתחיל בפרטים, הוא מתחיל ברוממות, במעמד עליון כזה, שמשה רבינו מתעלה לפסגות הבלתי נתפסות. שבהם בהספקה המהירה הוא מקבל את התורה שבכתב, ואז הקדוש ברוך הוא נותן לו את התוכן. והגמרא אומרת שיש גם הפסקות. יש הפסקות. הספר שם שואל, ורש"י מביא את זה בתחילת החומש. מה התפקיד של ההפסקות? בשביל מה ניתנו הפסקות? והספר אומר, בשביל ליתן רווח להתבונן. הוא לא שואל דווקא להפסקות שבין החומשים, הוא שואל גם ההפסקות בין פרשה לפרשה. ליתן רווח להתבונן. יש דבר כזה, ליתן רווח להתבונן. והמדרש שם שואל, יכול כשם שקדמה קריאה לדיבור, כך קרמה קריאה להפסקות, אז הגמרא אומרת לא, להפסקות לא קדמה קריאה. זאת אומרת, יש איזה הווה אמינא, שהקדוש ברוך הוא קודם קורא לך, ואז מה הוא אומר לך? הוא לא אומר לך כלום, נכון? יש הפסק. ההפסקות האלה, בלימוד תנ"ך המשותף שלנו, אנחנו לפעמים מתייחסים לתפקיד של ההפסקה. איפה היא הייתה? מה היא אמרה? ההפסקות זה יותר רווח להתבונן. הרב הנזיר מדפיס את אורות הקודש, זה לא כמו שספרים אחרים של הרב מודפסים, נכון? זה אותיות גדולות עם רווחים, יש רווח מסביב. כמו שיר, שיר מדפיסים לא כמו שאתה מדפיס רשימת מידע. כשאתה רואה ספר שירים, אתה מיד מביא ספר שירים, נכון? לפעמים יש מילה בשורה, שלוש מילים בשורה, יש הרבה רווח סביב שיר. למה יש רווח סביב שיר? כי שיר לא מעביר לך מידע, לא מעביר לך אינפורמציה. כשאתה קורא פרוזה, אתה קורא תוכן מידעי, אז כל מילה מוסיפה לך עוד ידע ועוד ידע, ואתה עושה. אבל בשיר לא. בשיר אתה יכול לדעת את כל המילים, ואתה לא יודע כלום, נכון? כי המשורר מתכוון לאיזה משהו שאין לו יכולת להביע אותו בפרוזה, לכן הוא כותב שיר. המשורר מתכוון למשהו מאוד חמקמק, מאוד נסתר. הוא מנסה ליצור יצירה, לספר איזה משהו שקשה לו לספר, ולכן הוא משתמש במילים, הרבה מעבר למילים, הוא משתמש במה המילים מזכירות לך, בצירופים של המילים, בניגודים של המילים, בצלילים של המילים, ברווחים של המילים. בלי זה, אתה לא מבין מה השיר אמר. אז אתה חייב רווחים, רווחים זה, אל תקרא את זה, סיימתי. חכה, יושב. הרווחים הגרפיים, זאת אומרת, זה שהדף ריק, זה חייב ליצור לך רווחים של התבוננות. התבוננות. חכה, תקשיב, תעכל, תפנים, תתבונן. למה הרווחים ניתנו? שואל הספרא, כדי ליתן רווח למתבונן. למתבונן. כי אפשר ללמוד את התורה בלי להתבונן בה. אפשר ללמוד מה כתוב. לקרוא, להבין, לקרוא, להבין, לקרוא, להבין. חלק מהתורה, זה דאורייתא. זה לאחר משם סיני, ארבעת השורות האלה שבין חומש לחומש. בלי זה, זה פסול. אי אפשר לקרוא בתור. כמו שאם החלפת מילים, החלפת אותיות, חס וחלילה, ספר תורה פסול לא עלינו. שמת פחות מארבע שורות, או אם לא שמת בכלל, ספר פסול. למה? כי חלק מהתורה זה ליתן רווח להתבונן. זה משהו מהותי בתורה. שאנחנו מתבוננים. מתבוננים, אתה עושה סטופ. ביטול תורה, יש כאלה שיגידו. אבל זאת מהותה של התורה. ככה אלוקים, אלוקים נותן את התורה לנו. והוא רוצה שניקח אותה, הוא לא רוצה שניקח אותה רק עם האינטליגנציה שלנו. הוא רוצה שניקח אותה גם בהתבוננות. התבוננות זה צעד שיש בו אמון אדיר. במה אתה מתבונן? להתבונן זה להתמקד במשהו, נכון? להתמקד במשהו. למה אתה מתמקד במשהו? כי אתה מאמין במשהו הזה, אתה מאמין בעצמך. אתה רוצה לעיין, במקום להתבונן קודם זה לעיין. לעיין זה, אתה מניח שיש בו הרבה מאוד, אתה מניח שיש בו הרבה מעבר לאינפורמציה שכתובה פה. אחרת אין לך מה להתבונן. אתה לא רק מניח שיש בו הרבה מאוד, אתה גם מניח שיש לך את היכולת לחשוף את זה, לנסות לפחות. אם אתה לא יודע לחשוף מה יש לך להתבונן. אז אתה גורס, מסביר, והלאה, עושה וי, ממשיך קדימה. אז הרווחים אומרים לך שדאורייתא, אתה מתבונן בדבר השם. דבר השם הוא אינסופי, דבר השם הוא אלוקי, ואני בסך הכל בן אדם, ויש לי מוח עם איי-קיו, מוח שעשוי מ... בשר ודם, והרווחים האלה אומרים, חביבי, אל רק תעשה מה שאני אומר לך וזהו. ממש לא. נכון, זה גם מסביר את נעשה ונשמע. נעשה ונשמע זה לא. קיים את הפקודות, תשאיר את השכל בבית, בדיוק הפוך. נעשה וברור לנו שנשמע. לא נעשה ולא אכפת לי אם נשמע או לא נשמע. נעשה והעשייה תגרום לי בסופו של דבר להרבה, לשמוע את אלוקים, כן? לא רק נעשה מה שאני אומר, גם נשמע את אלוקים. נתחבר, נקשיב, להתבונן זה כוח מיוחד במינו. יש כאלה שלא יודעים להתבונן. בינה יתרה ניתנה דווקא באישה ולא בגברים. גברים פחות, זה הצד החזק שלהם. יודעים לעשות הרבה דברים, אבל חלק מה... צריך המון סבלנות. המון סבלנות, המון עריכות, והמון אמון, שוב, בי ובדבר שבו אני מתבונן. כשאני מתבונן, אני מסוגל להוליד. איזה הוא נבון, זה שמוליד דבר מתוך דבר. הוא מוליד דבר, הכוונה, הוא חושף שבתוך הדבר יש הרבה יותר ממה שחשבת. אז הוא מוליד, הוא מוביל, מביל, לכן דווקא אישה יכולה ללדת. כי היא מתבוננת, היא לוקחת משהו ועסוקה בו. אז מה הפשר השורות האלה שבין חומש לחומש? מה זה חומש? יש תורה, לא נכון. כן נכון. התורה זה לא גוש. יש הופעה אלוקית שקוראים לה בראשית. יש הופעה אלוקית שקוראים לה שמות. הופעה אלוקית שקוראים לה יקרא, במדבר. עוד מעט נגיע למשנה תורה, הדברים. למה אותו פה לא סופרים? אבל זה אמירות אלוקיות. כולם תורה, כולם מסגבות, אבל זה לא אחד המחת. זה עולמות. אתה יכול לקרוא את הכל, לא, לא. זה ויקרא, זה... אבל זה שאתה קורא את זה שבסוף אומרים חזק, חזק ונתחזק, קרה פה משהו. גם אם אתה לא מבין. אנחנו מאמינים קודם כל. מאמינים. גם בלי שאנחנו מאמינים ביכולת שלנו להתבונן, אנחנו מאמינים שיש מה להתבונן. להתבונן זה להיות בטוח שבתוך... בתוך איזו שורה פשוטה, או בתוך... להתבונן זה האומץ להיחשף לקושיות, נכון? איך מתבוננים? שלא מבינים. שלא מבינים. אם אתה מבין את הכל, אז הכל בסדר. אם אתה מבין, כמו הדפים האלה בלי התוספותים, נכון? יש דפים כאלה בלי רעשי, כמעט בלי תוספות. זה הדפים שאתה מבין הכל. יודע, אתה רץ עליהם. כמה שיש יותר תוספותים, כמה זה הדפים מדפים יותר קשים, נכון? כי... יש תוספתים ענקיים כאלה, סימן שהסוגיות פה מסובכות מאוד, סימן ש... שמבחינת כמות המילים, כמות המילים היא אף פעם לא מגדירה את מה שתמון שם בפנים. אז יש צורך לסיים חומש, חכה, אל תרוץ מהר, חכה, חכה. ארבע שורות, אתה צריך לקרוא את הארבע שורות האלה, כן? חכה, חכה, אתה לא מבין. אם אתה מדלג ישר, אתה לא מבין, תחכה, קורה פה משהו. תעכל. מה זה להקל? לפרק, להוציא את אבות המזון, לגעת בחומרי בסיס, לדעת מה התרומה שלהם, מה הברכה שלהם. אז יש חלק מהתורה שצריך לשתוק. לשתוק. איך קוראים את ההפסקות? סותמים את הפה, מקשיבים, מנסים, וההקשבה היא בעיקר דרך אני לא מבין, ככה אומרים האחרונים. הקושיות הם שערי התירוצים. אם אתה קורא סוגיה ואתה חושב שאתה מבין אותה, אז אולי הבנת אותה ואולי רידדת אותה, אולי עפת מעליה, נכון? אם מישהו פוגש אותך, אומר, הבנתי אותך, יש ספק גדול. מתי אתה מבין? מה הכלים שם? מה היכולת שם לחדור לעולמות פנימיים יותר? כשאני אומר, אני לא מבין. אני לא מבין. מה הקושיות הכי טובות שיש בעולם? בכל תחום, בטח בלימוד גמרא. הכי טובות שאני לא מבין, לא מבין. טוב, אם מישהו כל הגמרא בשבילו זה סינית עתיקה עם ניבים בולגריים, אז את הכל הוא לא מבין. מה יש לו להגיד? לא הבנתי. את זה אני לא מבין, זה אני לא מבין. הכל מבולבל. אבל אם מישהו אומר, אני באמת רוצה להבין את הרשי הזה, ומה שאני לא מבין ברשי הזה, זה הקושייה הכי, הכי, הכי גדולה שיש בעולם. הקושייה הכי עוצמתית שיש בעולם. זה קורה, אני מספר שמורים של ילדים שמתחילים עוד גמרא, אני קורא, קרה לי כמה פעמים, שמישהו מתחיל ללמד ילדים בגמרא, בכיתה A, ו, ואז הוא אומר לי, קרה לי כמה פעמים, ולכן זה נקלט לי. הוא אומר, וואו, הילדים בכיתה שאלו את השאלות של הרשב"א. איך ילד בכיתה ו שואל שאלות של הרשב"א? איפה אני אופי של הרשב"א? אני אגיד לכם למה. כי ילדים בכיתה ו, כשמתחילים ללמד אותם בגמרא, הם חושבים לתומם שאפשר להבין גמרא. לכן כשהם לא מבינים משהו, אומרים, לא מבינים. ילד בשיעור, לא ילד, גבר בשיעור א', כבר אין לו ציפיות, לפעמים, לפעמים. אם הוא מבין בערך, הוא אומר תודה רבה. אפס, משהו, יש כל מיני קושיות, הוא כבר התרגש, יש קושיות מוזרות ותירוצים מוזרים. חס וחלילה, זה אסון. אבל אם אני אומר, אני רוצה להבין, זה הקושיות הכי אדירות שבעולם. איפה הגמרא לא מתיישרת עם השכל שלך? ויש שם בור, והבור הזה זה פתח של מערה, שדרכו אפשר להיכנס ולגלות אוצרות אינסופיים שתמונים ומתחבים שם. אז ככה ראשונים, ככה אור החיים הקדוש אומר. הקושיות הן שערי התירוצים. הקושיות זה מה שמאפשר לך, כשאתה לא מבין, תמיד כשאתה לא מבין, אפשר להגיד בחמת זעם, לא, אפשר להגיד בתסכול, לא מבין. אפשר להגיד, וואו, וואו. כשאני לומד סוגיה, אבל אני לא מבין משהו, אז זה קרן שמש. או, עכשיו, לא הבנתי משהו, אם אני מבין את הכל, זה... רש"י הבין הכל. רש"י הבין הכל, כמעט הכל. אנחנו רש"י אין קושיות. רש"י אין קושיות. וחוץ מרש"י, כל שאר ראשונים, הם באים ממקום כזה שהם כן, הם כן, נכון? רוב התוספותים, אני לא מבין. הוא לא אומר, אני לא מבין. והיא תימה, והיא תימה, ואם תאמר, ואם תשאל. אז הוא חשב הרבה על השאלה הזאת, אם שאל, גם אני שאלתי. מהשאלה הזאת צומחות, צומחות קומות חדשות של הבנה. אז בין חומש לחומש הלכה משה מסיני, קדוש ברוך הוא אומר לך, חכה, אל תקשיב לי. אני רוצה כבר לקרוא את הפסוק הבא. זאת הדרך להקשיב לי. הדרך להקשיב לי היא לחכות, לשים רווח בין עדר לבין עדר, ליתן רווח להתבונן. יש פה איזה עולם כזה. משנה תורה, בואו נדלג בינתיים. אז, אתה שם רווח בין עדר לעדר. וזה איזה וורט כזה יפה, למה זה קשור מסרט גיטין? כי גט בגימטרי י"ב, ובגט כותבים י"ב שורות. כותבים י"ב שורות כי יש ארבעה רווחים, שלושה רווחים בין ארבעה חומשי תורה. איך זה קשור? זה קשור, מאוד, כי זה תפקידו של הגט. השאלה למה מסרט גיטין קודם מסרט קידושין, זה קושיה שהייתי יכול להסתדר איתה בעזרת תירוצים של איזה מסרט יש יותר פרקים. אבל זה במסרת שוודאי נוגעת ב... ביסודות עמוקים של מה זה קידושין. אם מסרת גיטין קודם מסרת קידושין, אז אתה לא יודע מה זה קידושין בלי גיטין. אתה פסס את הכל. כי כל עולם הגיטין הוא עולם שיכול מאוד לאכזב. אם אני בא בתום לב, אני מאמין בטוב שבעולם, אני מאמין שיכולים להתקן, אז עצם קיומה של מסרת גיטין זה מסרת מאכזבת. למה? למה? אנחנו מאמינים שמהשם ישאל האיש, ואנחנו מאמינים שארבעים קודם יצירת הוולד יצאה בת קול ואמרה, בעת פלוני לפלוני. איזה מתגרשים. תהיו חזקים, מה תהיו כאן מתגרשים? מתחילים לריב, אז תלכו ליועץ זוגי, תעשו שלום בית, תלכו לארון הכהן, תעבדו, תעשו עבודת מידות. ומה זה מתגרשים? גירושים זה כמו רצח. אם זה יותר גרוע מרצח, מבחינת התוצאות. כל המגרש אשתו ראשונה, אפילו מזבח מזה עליו דמעות, נלמד בסוף המסכת שלנו. אז למה יש דבר כזה... יש דתות אחרות, להבדיל לפי הבדלות, שאומרות, באמת אין כזה דבר. התחתנת, הם לא יודעים להגיד את המילה הנצח, אבל לתמיד. לתמיד. ואם היא לא נחמדה, אז תחזור בתשובה, אני יודע מה תעשה. זהו, חתונה, זה לא מתחשק לך. כמו אי אפשר להתגרש מהילדים שלי. הם לא מוצאים לכם בעיניי. אז תחזור בתשובה, זה הילדים שלך. אפשר... לנקוט בכל מיני צעדים, בונים, אבל מה פתאום שיהיה בתורה דבר כזה גיטין? גיטין זה לכאורה כישלון, קריסה מערכתית. אנחנו רוצים רק מסכת קידושין, רק מסכת של בנייה, לא רוצים מסכת של... ומה קורה אם מישהו רוצה לרצוח משהו? מה, אני אתן לו איזה מצווה, מישהו רוצה לרצוח משהו? מישהו רוצה להתגרש, זה להרוס, לרצוח את הבית, לא רוצים קידושין. אז זה מה שרבי גאון, רבנו סעדיה גאון, פותחים אותו עיניים, אני חושב. אם מוזר לכם, רבי גאון ורבינו סעדיה גאון אומרים דברים שמוזר לנו מה הקשר בינם לבין המסכת, סימן שמה? סימן שעלינו פה על קושייה, אז אפשר להתבונן. סימן שמפה ייפתחו שערי תירוצים. אז התורה אומרת לנו, גם לפי הסדר הזה, התורה אומרת לנו שיש מסכת גיטין. יש מצווה כזאת. בשבילך כתב ספר גיטין שאנחנו לומדים, התחלנו ללמוד את המצווה הזאת. לא בשביל לגרש חסרי אמה, מעניינים שמכוח הלימוד הזה אולי באמת... נייתר חלק גדול מהמקרים האלה, אבל בשביל להבין את הרעיון הזה, להבין את הרעיון הזה של מה זה גט. בפעם שעברה דיברנו על הצמצום, ועכשיו אנחנו מדברים על גט, משום שלפני שהתחתנו, כבר באיזושהי צורה התגרשנו, אפשר לומר ככה, נכון? נכון, ככה אנחנו מאמינים, אמרנו קודם, שארבעים יום קודם יצירת הוולד יצאה בת קול ואמרה, בת פלוני לפלוני, אבל אחר כך נולדנו בנפרד. היינו יכולים להיוולד... מחוברים זה אל זה. היינו יכולים להבלד, יש לנו נשמה אחת. פוגשת אשתי אחרי הרבה שנים. היא גדלה במקום אחר, יש לה אופי אחר, אישיות אחרת. ואז אני פתאום צריך לעבוד ולגלות. אבל זה נשמה אחת, אז הקדוש ברוך הוא יכול לעשות דברים אחרת. אז זה לא לגרש, לגרש זה צעד אלים, לגרש זה צעד בלתי הפיך הרבה פעמים. אבל נולדנו בתור שני אנשים שונים. ועשינו תהליך ארוך מאוד עד שהחלטנו שאנחנו אחד. אז לא רק מסרת גיטין קודם קדושין, טוב, אני מסכים שיש הבדל גדול ממי שנולד רווק וכולנו נולד רווקים לבין זה, אבל ככה סוד היצירה. וזה הפשט של, יש לכם את הדפים, חילקו לכם הפעם. תודה. נשאר גם לי אחד אולי? אני רוצה, דף, דף. תודה רבה. ברוך תהיה מכל העמים. אז פסקה שאנחנו מדברים עליה מכל הכיוונים. שברא הפסקה, הרב מדבר בפסקה הזו כוח הבדום, הוא גם מדבר על החתונה כמשל וגם כנמשל. המשלים המוצלחים בקודש הם לא מקראים, כנראה זה בדיוק, בדיוק זה. הרב מסביר פה בתוך פסקה, כמשל, את הפסוקים שמספרים על בריאת אדם וחווה. אתם כולכם זוכרים את זה, פסוקים מפורסמים. שבפרק א' כתוב, וזכר ונקבה אברהם ויקרא שמם אדם. כך כתוב בספר, בפרק א', ביום השישי. ואתם מצאים ללמוד דעתו, זכר ונקבה אברהם ויקרא שמם אדם. אז יש זכר ונקבה, כך כתוב בפרק א', פרק ב', יש סיפור אחר לגמרי, ככה זה נראה, נכון? יש הרבה פערים בין פרק א' ופרק ב', שקשורים לזוויות של הסתכלות, אבל בריאת האדם וחווה, או איך הגיעה חווה לעולם, זה באמת פער דרסטי. כי חווה הגיעה לעולם פרק א', ביחד עם אדם. יש ברוך הוא עשה אדם, עשה חווה, הפך במשפט חיים, ואחרי זה בסבר כפי אתם מכירים את הסיפור. ויום מר השם אלוקים לא טוב יהיות האדם לבדו, אסה לו עזר כנגדו, ויצר השם אלוקים מן האדמה, כל אחד עשה את כל עוף השמיים, ויביא לאדם לראות מה יקרא לו, וכל אשר יקרא לו, ויקרא אדם שמות כל מה עוף השמיים, ולאדם לא מצא עזר כנגדו, ואז הקדוש ברוך הוא עושה מין ניתוח כזה, תודה רבה, מין ניתוח, הניתוח הראשון בהיסטוריה, ויפל השם אלוקים תרדמה לאדם ואישן, ויקח אחת מצלותיו ויסגור בשר תחתנה, ואז מהצלע הזאת, ואיבן השם אלוקים את הצלע שלקח מן אדם לאישה ויהיה לאדם, ואז אדם מתעורר מהניתוח, ויאמר האדם, זאת הפעם עצם מעצמה ושר מסרי, לזאת כראי אישה כמי יש לו ככה זאת, על כן יעזוב ישתובים ויתימות, ואז ישתובים ובשר אחד, וזה סיפור שמחינת הפשט שלו הוא שונה מאוד פרק א', פרק ב', נברא רק אדם, ולא טוב היות האדם לבדו, אומר מי? מי לא אומר את זה? אדם, אדם לא אומר לא טוב היות לבדו, ממש לא מפריע לו, לא מפריע לאדם בכלל שהוא לבדו, הקדוש ברוך הוא אומר, ויאמר השם אלוקים לא טוב יהיה את האדם לבדו, עושה לו כזה נגדו. אבל הוא לא עושה לו כזה נגדו. הוא יוצר כל חי את השדה, והוא מביא לאדם לקרוא למה שמו, ורק בסוף איזה תהליך כזה, שהוא קורא שמות לכל הבהמה, אז לאדם לא מצא עזר כנגדו. מי לא מצא לאדם עזר כנגדו? זה גם לא ברור. רש"י אומר שלאדם, האדם, הוא ראה שכל בעלי חיים יש זכר ונקבה, ורק הוא רק זכר זה מאוכזב. אבל לפי פשט הפסוקים, פירושים אחרים, פירושים אחרים, יגידו שאולי אלוקים לא מצא עזר כנגדו לאדם. אז הוא צריך לעשות עזר. אז הוא עושה איזה מניתוח כזה. אז מה הסתירה? אנחנו ראינו את זה בכתובות, נכון? בדף ח' עמוד א', אם אתם זוכרים, בשבע ברכות. מתי למדנו כתובות? שנה שעברה? כן, הייתם זוכרים את זה גם לפני 10 שנים, בשנה שעברה אתם בטוח זוכרים. אם כנגד, אם מברכים 6 ברכות או 7 ברכות, יצירה אחת, 2 יצירות, זוכרים, יש מחלוקת כזאת, גמרא בכתובות, גמרא בעירובין, אומרת שבאמת יש פה 2 שלבים, פרק א' ופרק ב', 2 שלבים. פרק א', השלב הראשון זה שהוא בורא יצור אחד, אבל היצור הזה הוא יצור כפול, הוא גם זכר וגם נקבה, זה לא 2 יצורים בודדים, יצור כפול כזה. ובפרק ב', הקדוש ברוך הוא לוקח את היצור הכפול הזה ומנסר אותו, מנסר אותו. דיברנו בכתובות, אני חושב בעריכות, על שתי הדעות בחז"ל, איך היו 2 היצורים האלה, זה היה פנים בפנים או היה זנה ופנים? אם אני זוכר, דיברנו על זה, אני חושב. מה הייתה החווה? הייתה זנה או שהיה פנים? בכל אופן, היו 2 יצורים, והם אם היא זנה, אז יותר קל להבין את פרק ב', אם היא יצור דואלי כזה, יצור כפול כזה, שכל אחד מביט לצד השני, ולאדם לא מצא עזר כנגדו. גם הפירוש המילולי של עזר כנגדו הוא גם פירוש, אין לזה פשט אחר, נכון? כי עזר כנגדו זה יש פה איזה קריסה לוגית. מי שנגדך זה דבר אחד, ומי שעוזר לך זה דבר אחד. עזר כנגדו, זה שהתרגלנו להגיד את זה הרבה פעמים, זה לא פותר את הקושייה. אם היא עוזרת, היא לא כנגדי. אפשר להגיד כנגדו למולו. פעם היא הייתה דבוקה לי מאחורה, עכשיו היא למולו. אבל בתוך זה אתה שומע שהיא גם כנגדך. יש פה משהו שהוא כנגדו. אז אלוקים לפי זה, לפי הדעות האלה בחז"ל, אז אלוקים עשה ניתוח לאדם, הרדים אותו, ולקח לו צלע. צלע, רש"י אומר, צלע זה לא צלע כזאת. צלע זה צד. ולצלע המשכן בירכתיים ימה. זה צד, בעברית, הפירוש המילה צלע זה גם צד. אז הקדוש ברוך הוא לוקח לאדם את אחד הצדדים שלו, מבדיל, קורע אותו, או בשפה של הקבלה המפורסמת, מנסר אותו. לוקח איזה מסור, מנסר אותו לשני חצאים, צד אחד זה אדם, וצד אחד זה חווה. בעיקר אחד מצלותיו, ויסגור בשר תחתנה, יש איזה פצע כזה לא יפה, אז הוא סוגר את הפצע, שזה ייראה יפה, ונראים שני יצורים. ואחרי שני היצורים, כששני יצורים, הם בסוף מתחתנים, אז הם מתחברים מחדש. אז הרב רוצה להפגיש אותה עם הדור, וכדי להפגיש אותה עם הדור, הוא מדבר על משל, שהוא אחד לאחד, משל מדויק, מה שקורה לנו, נכון, כולכם מכירים את זה, פסקה י' ג' באורות ישראל פרק א', שבה הרב אומר, אי אפשר לאדם להיפרד מדבקות האלוקית, ואי אפשר לכנסת ישראל להיפרד מצור אישה, אור השם אלוקי ישראל. אי אפשר, אין בחירה חופשית. אין יכולת כזאת. אין אפשרות לאדם באופן פרטי לדבק מדבקות אלוקית, ובאופן כללי של עם ישראל, אי אפשר להיפרד מצור אישה, אור השם אלוקי ישראל. זה נורא מעניין שהרב כותב את זה, כי יש כאלה כמה שחשבו שכן אפשר. ככה היה נדמה להם. גם באופן פרטי לא עלינו, וגם באופן שכנסת ישראל לא עלינו. זה לא כתוב בעיתון תמיד את הפסקה הזאת, אתם יודעים? לא תמיד כתובה בעיתון. למה? כי הרב לא כותב עיתונים. אלה שכותבים עיתונים, כנראה לא תמיד קראו את מה שכתוב פה. זה אמת כזאת, הרב קובע כלל, אי אפשר. אבל, יש בעיה באי אפשר הזה. זה מדהים דרך אגב. המשפט הראשון, אי אפשר, אם אני חווה את האי אפשרות שלי, אז אני משה רבינו, לפחות, נכון? אני לא יכול. זה לא שאם אני אתאמץ וילחם וישקיע, אז אני אצמח ויזכה לדבקות, זה לא עירת שמיים, זה דבקות. יש פה איזה פסק הלכה שאי אפשר, איזה עולם מופלא צומח כתוצאה מאי אפשרות כזאת. עם קדוש, וכולם צדיקים, וכולם יראי שמיים, וכולם מדקדקים קלה כבח חמורה, והכל, מה יכול להיות לא טוב בזה? מה יותר מושלם מזה? לזה אנחנו מתפללים, אשרינו מטוב חלקנו, שעם ישראל יגלה שאי אפשר לא להיפרד, אבל יש בעיה, בתוך כל הטוב הזה, בתוך הדבש הזה, יש בעיה. מה הבעיה? אבל אי האפשרות הזאת, ההולכת ומופיעה בכל הדורות, בכל הדורות זה הופיע. בכל הדורות עם ישראל לא עזב את התורה. 2000 שנות גלות שבהם הלך הורגנו כל היום. מה לא עשו לנו כדי לשכנע אותנו שלא כדאי להמשיך? אי אפשר. מה זה אי אפשר? היפותטית היה לכל אחד הבחירה החופשית לעשות מה שהוא רוצה. ועם ישראל שילם את המחירים הכי זוועתיים שבעולם. הטבח שלנו בשמחת תורה בא לבקר אותם לפעמים פעמיים בשבוע. והם המשיכו. יכלו ככה לפתור את זה, נכון? משנים זהות. עוברים מעבר לכביש, ונגמר. ואתם יושבים פה כי אבותיכם ואמותיכם, בכל הגלויות ובכל התקופות ובכל השנים, החליטו, הם לא החליטו, זה לא עלה על דעתם בכלל. כל העמים התפרקו, כל התרבויות קרסו, מול אתגרים הרבה הרבה פחות עוצמתיים מזה, ואנחנו, זה אי אפשרות פנימית כזאת. לא בגלל שמישהו כופה עליהם, בגלל שאני לא רוצה, אני מוכן לסבול כל צבע שבעולם ולא רוצה. אז מה הבעיה? זה הכל טוב, יש בעיה. בעיה קשה, מאוד. אבל אי האפשרות הזאת הולכת ומופיעה בכל הדורות, יש בה הכרח טבעי שאיננו נותן מקום לבהירות הדעת לגלות פעולתה. יש בו הכרח טבעי, מה טוב ומה נעים שיש הכרח טבעי. היה לי הכרח טבעי ללמוד. קבעתי פגישה פעם עם תלמיד חכם, והוא איחר לי בהרבה זמן. הוא מגיע מתנצל, אמר, סליחה, הוא אומר, אני פותח את הגמרא, לא זוכר כלום. אני מכור, מסכן. לא נשלח אותו לתהליך גמילה כנראה. נגיד לו, תלמד אותי איך לפתוח את הגמרא ולעוף. אז אי אפשר. אז מה הבעיה? זה יש בזה הכרח טבעי, מעולה שיש בזה הכרח טבעי. אז מה המחיר? שאינו נותן מקום לבהירות הדעת לגלות את פעולתה. יש חוכמה בינה ודעת, אם זוכרים. אז זה מצוין, זה מעולה, וזה תקוע. למה זה תקוע? כי אלוקים לא ברא את העולם שהכל יהיה בסדר. כולנו נהיה צדיקים וכולנו נהיה טובים. יש מטרה הרבה יותר עליונה. יש סיבה הרבה יותר פנימית ומהותית, והתפקיד שלנו הרבה מעבר לזה שאנחנו מתנהלים יפה. בהירות הדעת לא נותנת מקום לגלות פעולתה. מה הכוונה? אנחנו יראה שמיים בבקיאות ולא בעיון, נקרא את זה ככה. אין רווח להתבונן. אנחנו נסביר את זה. רק נסביר עוד פעם. על כן, עכשיו הרב מדבר על הפסוקים בספר בראשית. הוא מסביר אותם בצורה חדשה. זה כתוב כבר לפני יותר 100 שנה, אבל למרות זאת זו צורה חדשה. על כן באים ימים שתרדמה נופלת על האדם והפרצופים ננסרים זה מזה עד שהפירוד הגמור נעשה אפשרי. באים ימים ותרדמה נופלת על האדם ופרצופים עד שפירוד הגמור. כתוב פה, ויפל השם אלוקים תרדמה על האדם וישן. בעיקר אחת מצלותיו, זאת אומרת, זה הניתוח הראשון בהיסטוריה. אבל זה קצת מבלבל, כי אנחנו כבר בתוך תרבות מסוימת, אז אנחנו מפרשים לא נכון. אנחנו רואים ניתוח, אז לפני שיש ניתוח יש את ההרדמה, יש רופא מרדים. אז קודם אלוקים מרדים את האדם, עשה לו ניתוח ואחרי זה הוא יתעורר. אבל אין רופא מרדים, זה חדש ידידיי, זה מבלבל. אין, לפני 120 שנה לא היה רופא מרדים. יכל לתת לך לישון, ברוב הניתוחים היית מתעורר באמצע בצרחות. אז דאגו לשים לך כמה גרביים בפה וקשרו אותך, אל תסתכלו בתמונות של אנשים שעשו להם ניתוח לפני הרבה שנים. זה היה מזעזע. זה בלי הרדמה, מקסימום שנתנו לשתות הרבה יין, אבל זה לא כל כך עוזר. ניתוחים והרדמה זה משהו מודרני, זה לא קשור, זה לא קשור לפשט של הפסוקים. אם אלוקים רצה לעשות ניתוח, היה עושה את זה בלי הרדמה, הוא יכול לעשות את זה בלי כואב, גם בלי הרדמה. אז הרב מסביר את ההרדמה בצורה אחרת לגמרי, אחרת לגמרי. אין פה תפקיד, זה לא להלחש כדי לא להרגיש את הכאב, משהו אחר לגמרי. תרדמה נופלת על האדם והפרצופים ננסרים זה מזה. תרדמה, כמו שאתם זוכרים, זה שהשכל מפסיק לתפקד. תרדמה, פירושו של דבר, שאדם בלי שכל. בלי שכל. הוא גם לא יודע שהוא בלי שכל. זאת אומרת, הוא לא יודע שהוא ישן. יש כל מיני דברים, נכון? צבעתי את עצמי, אז אתה חולם שאתה צובע את עצמך, אתה לא צובע את עצמך. כשאדם ישן, אז הוא ישן. איפה התבונה, איפה הדעת שלו? מאופסנת באיזה מקום. היא תחזור כמה דקות אחרי שהוא יתעורר בעזרת השם. אז הקדוש ברוך הוא מפיל תרדמה על האדם, גורם לנו להיות חסרי שכל. תהליכים היסטוריים, לא בכיריים כאלה, שהקדוש ברוך הוא מנסר ממני את ה... זה הרבה יותר גורם מנסר את האישה, נכון? כי מנסר את האישה הוא מנסר לי את השכל. זאת אומרת, דברים שמרכז האישיות, שמרכז עבודת השם, הקדוש ברוך הוא, זה לא מתחיל ממני, זה מתחיל ממנו. זה בחירה כזאת. הקדוש ברוך הוא מרדים אותי, מרדים אותי, אני... הוא מוריד לי את הצלע, ומה? ומצוין לי, מעולה לי, אני רדום. לא בגלל שיש פה איזה פצע שצריך כמה אקמול בשביל לטפל בו. בגלל שניסרו ממני את התשתית היותר מהותית של חיי, ואני עולה חופשי ומאושר. אני עולה חופשי ומאושר. לא מרגיש שחסר לי כלום, זה תרדמה. תרדמה אתה לא יודע, לא חסר לך כלום. הכל בסדר. עד שהפירוד הגמור נעשה אפשרי, נכון? עד שהפירוד הגמור נעשה אפשרי. המשל פה זה כנסת ישראל נפרדת מצור אישה אור השם אלוקי ישראל. המשל הוא שאפשר לאדם להיפרד מדבקות אלוקית. נולדות נשמות כאלה שלא בגלל התנהגות לא יפה ולא בגלל חינוך לא טוב, הן מורדמות. הקדוש ברוך הוא פה מנהל, באיזה רזים אלוקיים סודיים כאלה, מנהל תהליכים ש... אנשים טובים, אנשים תמימים, אנשים שרוצים טוב. הפירוד הגמור נעשה אפשרי. הם יכולים לחיות, קשה להם, יכולים לחיות בלי דבקות אלוקית. יכולים להגיד מי אמר, למה לא, אולי זה לא נכון. יכולים, זה יכולים להיות תהליכים של כמה שניות, זה יכול להיות תהליכים של כמה דורות, והמחירים כבדים מאוד מאוד מאוד. עם חלקים משמעותיים וגדולים באומה. מצליחים, הם לא מצליחים, הם לא מצליחים אחרת. הקדוש ברוך הוא כופה פה ניסור על האדם, ניסור מעצמו. ניסור זה מילה שמתאימה, כי לנסר זה, נכון, זה לא קרן לייזר ככה, זה קורה, זה שסעים כאלה, זה נראה לא מנסרים אנשים בקיצור, לפעמים חותכים אותם בעדינות, לא מנסרים, זה לא... על כן באים ימים שתרדמה נופלת על האדם, פרצופים נסרים זה מזה, עד שפירוד הגמור נעשה אפשרי. ובכלות התרדמה, תורידו למד אחת, ובכלות התרדמה, במקום, האדם מתעורר, מה זה מתעורר? מתעורר זה תהליך ארוך מאוד, הוא כמה שנים ישן. עד שאתה מחליט להתחתן איתה, לוקח לך כמה שנים. בהתחלה אתה אומר, אין מצב, מה קרה לך? אבל אתה עובר איזה תהליך. מה הייתה הבעיה שמחוברים? מה הייתה הבעיה? מה הקדוש ברוך הוא מרוויח מהנסירה הזאת? ובכלות התרדמה, במקום צלע מחוברת חיבור טבעי גב לגב, עומדת תפארת אדם בכליל הדרה. שעכשיו הבחירה השכלית מכרת לומר, זאת הפעם עצם העצמה ובשר מבשרי, והעולם מתכונן בהופעת חיים ותולדות קיימות הדעת. זה בינתיים המשל. אם אדם נפגש עם חווה גב לגב, גב לגב זה לאו דווקא פיזיולוגית, כן? גב לגב זה... אנחנו שני אנשים נפרדים שנמצאים ביחד. אנחנו נמצאים ביחד כי כשבהירות הדעת, כשבהירות השכל לא עושה את פעולתה, כשאין בהירות דעת, כשאין בחירה שכלית, אז יש לי חלקים באישיות שהם חלקים באישיות, כי זה אני, זה אני. ואני מאבד את הרווח להתבונן שבין חומש לחומש. אני מאבד את הקושייה. אני מאבד את היכולת לא רק לקבל את המציאות, אלא להעמיק בה לאין חקר. אם לא היה מסכת גיטין, אז כל הזוגות היו מתחתנים, והכל היה נחמד מאוד. זאת אומרת, לא רק שלא הייתה מסכת גיטין, לא כי מעבור את העולם אחרת. היא כל מה הייתה חושבת שאני צודק, והבדיחות שלו מצחיקות אותי. והיינו בדיוק אותו דבר, נכון? מתחתן עם מישהו שהכל חושב כמוך, הכל מה, סבבה על החיים. אתה יכול לעשות את זה לבד, יש עוד אחד כמוך. מסתכל, נהנים, רק שניהם מבינים את עצמם. חיים להם, אבל יש מחובר העולם אחר, ידידיי. יש מחובר העולם שבו אני מתחתן עם מישהו שהוא לא, ממש לא כמוני, ממש לא כמוני. וממילא, זה הגט, זה הגט, זה זוועה, זוועת עולמים. זה הפער, זה הרווח שבין חומש לחומש. אני לא רוצה רווח, אני רוצה להקשיב לך. לא אומר אלוקים, תקשיב לך עכשיו, תתבונן. אם תקשיב לי, אתה לא תבין כלום. אתה תלמד הכל, תדע להעביר שיעורים מאוד טובים. אתה לא תבין כלום. הרווח להתבונן, הגט הזה, הגט הזה, הוא שם לך איזה תמרור אדיר, ואומר לך, תתבונן, תתבונן. משהו שעולם בלי התבוננות זה אולי מאוד מעולם, עולם חביב, עולם חביב. האלוקים לא רוצה. יש הרבה דברים שזה התפקיד שם, להיות נחמד. אבל יש דברים שהם אין סוף. יש שני דברים שהם אין סוף. ואין סוף פירושו דבר שכמה שזה נחמד, אתה לא נוגע בשוליים. דבר אחד פה בפסקה זה הדבקות האלוקים, הקשר שלי באלוקים. דתי נחמד, כל הדתי נחמדים. מסרו את הנפש, היו צדיקים, התנהגו יפה, לא העלו על דעתם לעשות עבירות. לא, אהבו ללמוד תורה. חמודים, צדיקים, מתוקים, קדושים. אבל הקשר ברוך הוא מבקש מהקשר הזה הרבה יותר. אבל הקשר בינינו זה לא רק להיות חמודים וצדיקים וטובים. הקשר הוא מבקש מאיתנו פסגות. הוא רוצה המוראים, הוא רוצה תנאים, הוא רוצה נביאים, משוררים, מלאכים, משה רבנו. זה מגיע למה. הקשר הזה מהותו הוא לצמוח ולצמוח ולצמוח. אם אתה רוצה קוסטי, אתה יכול להשביח את קוסטי, שבסוף קוסטי. או כל דבר אחר. אבל יש שני דברים שאין סוף מופיע בסוף, והוא ממשיך להיות אין סופי, ואתה לא יכול לשים לסוף, לא יכול. כי חוסר, אי האפשרות הזאת, יש בהכרח טבעי שלא נותן מקום לבהירות הדעת, לגלות פעילותה. כי בהירות הדעת צריכה משהו שיעקוץ אותה, שיעליה ואמינה, שיהיה דיון, שיהיה סימן שאלה. היא צריכה ליתן רווח להתבונן. הקשר שלי ושל אלוקים, והקשר של אדם ואשתו. שהוא מדהים וגדול ורומנטיק, ולא, ולא. ויש גם מסכת גיטין. שיש רווח בין חומש לחומש, פירושו של דבר שיש רווחים גם בנפשות שלנו. כשקודם היינו יצור אחד, אני לא יודע אם באמת היו דבוקים אחד לשני, כמו איזה פרצוף מצחיק כזה ויהיה את הזנב. הרעיון. הרעיון שאנחנו ביחד, כי אנחנו ביחד. כשאנחנו ביחד, כי אנחנו ביחד, זה נקרא גב אל גב. גב אל גב זה מצוין. גב אל גב זה צוות משימה, גב אל גב זה... אין מצב שאני בלעדה, זה לא עולה על דעתי, מה אני, בלי הגב שלי. מה זה שייך? מסתדרים, מה עושים גב אל גב? מסתדרים. עובדים ביחד, מוצאים את הנוסחאות להסתדר. אבל אני לא מסתכל בעיניים אף פעם. במובן הרוחני אני מתכוון, כן. מסתכל בעיניים של מישהו, מסתכל במישהו אחר. מסתכל במישהו אחר. אם מסתכלים מקרוב, קרוב, בעיניים של מישהו, העיגול הקטן הזה באמצע העיניים, קוראים לו אישון, שומרני כי אישון בת עין. למה קוראים לו אישון? ככה הייתם מפרשים, אני לא ממציא את זה. כשאתה מסתכל למישהו מקרוב, ממש מקרוב, אתה צריך ממש לתקוע את העין שלך בתור הים שלו, אתה רואה בתוך העיגול השחור הזה, אתה רואה איזה איש קטן כזה, אישון כזה קטן, חמוד כזה קטן. מי זה האישון הזה? אין לכם. אין לכם עכשיו אישון בעיניים. כשאני מסתכל מאוד מאוד בתור בעיניים, אז מי זה האישון? האישון הזה זה אני, זה השתקפות שלי. השתקפות שלי. כשהיא כנגדי, אז היא עזר. יש כאלה שאתה רוצה שיעזרו לך, שיגידו כן. ואלה יעשו עם הראש נדנד כזה על כל מה שאני אומר. כששליטים מקבלים יותר מדי כוח, אז המדינה שלהם לפני התפרקות. יש לנו איזה רוסיה אחת, שהשליט שלה נהיה יותר מדי חזק, עד שהוא התחיל לעשות כאלה שטויות, שאף אחד לא מבין מה הוא עושה למדינה שלו. רק שאף אחד לא אומר כנגדך. יש כאלה שהם נגדך כי הם באמת כנגדך, הם לא עזר, הם רק רוצים לקלקל, אותם אנחנו לא רוצים. אבל יש עזר כנגדו. כשאתה רוצה להגיע לאינסוף, יש שתי מקומות. ביני ובינוקי וביני ובין אשתי. שמה נמצא האינסוף, שמה אף פעם לא נגיד די, אלוקים לא ייתן לנו להגיד די. לא ניצור שקט תעשייתי. שמה נוצר פער, כל הזמן נוצר פער. ואנחנו הולכים ביחד למסע של בעולם הזה עשרות שנים, ובעולמות הבאים בכלל האינסוף, אנחנו כל הזמן גדלים ועוברים שינויים, ואיך שאתה בגיל 30 זה לא בגיל 40 ולא בגיל 50, ויש כל מיני, וכל מה, אנחנו לא מחבים אחד את השני, אנחנו לא מחלישים אחד, אנחנו מעצימים אחד שמאפשרים את השוני, ואתה מסתכל, היכולת היחידה שלך לראות את עצמך, אז כשמישהי מביטה בך ומהרבה בחינות היא חוסמת לך את האופק, היא לא מתחילת להסתכל קדימה, אתה רוצה להסתכל ואתה בוחר בה. עד שבכללות התרדמה, בכללות התרדמה, כשהיא מגיעה כמו ויכולו, לשיא שלה, אז הבחירה השכלית מכרת לומר. אז בהירות הדעת עושה את פעולתה, אז מתבוננים. זה כמו ללמוד קרא בקיאות, בסדר, הבנתי. כמו ללמוד שיר, בסדר, הבנתי. ללמוד להגיד מזמור, להגיד תהילים, מה פתאום? למה זה ככה ולמה זה אחרי? זה קושייה, זה חצי תשובה. הבעיה שלנו זה לא שאין לנו תשובות לקושיות, זאת אומרת, שאין לנו אומץ לחשוף בפנינו. זה מפחיד להגיד לא הבנתי, כי אז אתה מפחד שהכל יקרוס לך. והכל... יש איזה אמון מאוד יסודי שהשאלה היא טובה. שהשאלה לא מביאה לקריסה ולא מטילה ספק. אני לא מבין, אני מטיל ספק על ההבנות שלי. לא לאמת הזאת. אני מאמין בתורה, מאמין באלוקים, מאמין בשבת, מאמין בהכל. אני רוצה להבין את זה יותר טוב. כשתוס שואל שאלה, נכון, אנחנו שואלים כל הזמן, בן תורה שואל כל מיני שאלות. השאלות שלא באות למוטט את הכל, שאלות שרוצות להעמיק. כשאבא שואל רבי עקיבא, הוא לא אומר, סימן של רבי עקיבא טעה. מה פתאום? רבי עקיבא לא טעה. אבל ההבנה שלי את רבי עקיבא היא לא נכונה. איך אני לא נכונה? כי יש עליה קושיות. אז הקושייה מאפשרת לאבא להבין אותו את רבי עקיבא, ותוס מבין אותו את הבעיה, והמרשם מבין אותו את תוספות, ואני מבין אותו את המרשם, כשהייתי עליו קושיות. קושיות זה הגעה לאינסוף, לאינסוף. העולם הזה מלא סודות. העולם הזה הוא כולו אלוקי. כל הנמצאים לא נמצאו במיטת המצוות, ככה אומר לנו הרבה, נכון? אבל החומר הזה נראה לנו ב... כמו אבנים, כמו עצים, כמו ספרים, כמו ידיים, כמו שיניים, כמו חומר. וכשאתה מתחיל להתבונן, מתי האנושות? אין בית מדרש ולא חידוש, ככה חזל אומרים. אם אתה מעיין, רק תבין, לא יכול להיות. לא יכול להיות. כל לימוד תורה הוא סוג של יצירה. כל לימוד תורה הוא סוג של צמא. כל... זה לא צריך להיות משהו בך מתחדש, משהו בך נפתח. לא תמיד יש לך זמן. אם אתה מציין, לא הבנתי, ממשיך קדימה. אבל לפנות זמנים ביום, לפנות זמנים בחיים, שבהם גל עיניי והביט הנפלא מתורתך. שהקשר ביני לבין אלוקים, אני מוכן לשלם, הקדוש ברוך הוא היה מוכן לשלם את המחיר הכבד של הדורות של הכפירה, כדי לגאול את הפתח הזה, את השער הזה אל האין סוף. השער של צמיחה והתקדמות. והעולם מתכונן, ומה קורה כשביטים זה לזו בעיניים? אז מגיעים אל הנצח, העולם מתכונן, הכוונה נולדים ילדים. הופעת חיים ותולדות קיימות, עד יד. אז יש אחד ועוד אחד שהם שווים לאין ארוך יותר משניים. אחד ועוד אחד שביחד קוראים שערי שמיים ומצליחים להביא לפה נשמות חדשות מכיסא הכבוד שהעולם הקודם לא יכול היה לגעת בהם. המחיר הזה הוא כבד, נכון? המחיר הזה שיש אופציה כזאת שנקראת למרבה התדהמה, מסכת גיטין. האפשרות לדבר גבוהה גבוהה על דבר שמד, כפירה, פירודים מוחלטים, זה שיש בדור אנשים שהם מסוגלים לדבר הם ככה, הם תולדותיה של הנסירה. אבל הנסירה הזאת תביא בסופו של דבר לידי התאחדות גמורה, צורית, חופשית. אנחנו לא ביחד כי לא נסתדר ביחד, כי אפשר בעולם הזה, כי כל המחקרים אומרים שבני האדם נשואים יותר מאושרים, ויש להם תוחלת חיים יותר גבוהה וחלוקת עבודה, ו... מה פתאום? כל ההכרח, אנחנו חיים בעידן שיש בו מלחמה אדירה נגד המשפחה. יש בו תביעה למשהו אחר לגמרי, והתביעה של מלחמה נגד המשפחה היא מלחמה מרושעת ונוראית, אבל יש בה איזו קריאה שמכריחה אותנו באמת לרצות להקים משפחות חדשות. משפחות חדשות בדיוק לפי המתכונת של ההלכה, בדיוק. אבל לא להיות מרוצים, לא תמיד להיות שמחים בחלקנו, לתת רווח להתבונן. בקשה למשהו אחר לגמרי. אז כדי שיקום בית בישראל, צריך שיהיה כתוב מה? שיש דבר כזה גט. השם ישמור, גיהנום עלי אדמות, השם ישמור. אבל יש איזה משהו קטן שלוחש לי, שקודם לומדים עשרת גיטים ואחרי זה קידושים. יש משהו שאומר לי, אם אתה חושב שזה כפייה אלוקית, אז לא יהיה, לא תהיה מסוגל. לא תהיה מסוגל לתת לבהירות הדעת לעשות פעולתה. אז יכול להיות נחמד, אבל לא בשביל זה התחתנתם. התחתנתם בשביל העזר כנגדו, גם אתה עזר כנגדה, זה לא רק לי. בהחלט, זה לשני הכיוונים. התחתנו כי יש פה איזה מעיין מבוע, לפעמים זה יותר פורץ, לפעמים זה יותר קשה, לפעמים יש יותר מקום לרווח, לפעמים יש יותר מקום לפתרונות. אבל קודם כל, בכל בית בישראל, אתם לא תקועים, אתם לא תקועים. קשה, תשחרר. חס וחלילה, השם ישמור. אבל זה קיים. אתה לא תקוע, אתה לא... זה אתה, זה... תפתח את זה כל פעם. ואם תפתח את זה, אז תצטרך להתאהב כל פעם מחדש. ותצטרך לתת לעצמך כל פעם תשובות יותר עליונות, מה אנחנו עושים פה ביחד. לא להמציא, למצוא. אתה צריך לצמוח, לצמוח, והקשר הזה צריך לצמוח ולגדול. כי באמת ייווצר ביניכם משהו שרק אתה ויתדעו למה זה שכינה ביניכם. למה הכאב הזה? מסרת גיטין היא מעליבה אותנו. אבל היא הרווחים שבין חומש לחומש, או בנושא אני גם רבי אלו, לא מוצאו איזה משהו. בגימטריה ובאמור טוב נוריד את הדברים. לא נגענו פה למה אנחנו מורידים את הדברים. זה התורה. כשאנחנו מתחתנים, אנחנו מקשיבים לאלוקים. נראו לכם את השירה הזאת. זה שירה. ואם זה רק כמו חוקים, אז זה רק כמו חוקים. והרבד, יש אמינות לפי מפחידות ומסובכות, הם אלה שמאפשרים לי להתאחדות גמורה, צורית. צורית הכוונה בצורה, בנשמה, לא במפון. חופש שיביא לאחדות משוכלת ותורה חוזרת ללומדה וכל בנייך לימודי השם ורב שלום בנייך, שבת שלום.